מה המשמעות של התקיעה הזאת? ולמה זה צריך להיות דווקא בשופר גדול? יש שופר שהוא בינוני, יש שופר שהוא קטן. מה המשמעות של החירות הזאת ונשיאת הנס שמתוכה אנחנו מגיעים לקיבוץ הזה? באמת, ראשית, אנחנו מתבונן רגע במקורות שמובאים בחז"ל לסדר הברכות. אז הגמרא במגילה כבר אומרת שקיבוץ גלויות מגיע בדווקא אחרי שאנחנו מתפללים את ברכת השנים, כי יש פסוק, ואתם ערי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, לאחר שדיברנו על זה בברכת השנים, ברכת הפרנסה, ברגע שיש שפע, יש פירות, אז אנחנו יודעים שיש ממש, הקדוש ברוך הוא מגדל איזשהו משהו, מכוון איזשהו משהו, מחבר, מתחבר אלינו, ומתוכה אנחנו באמת מכירים את נוכחות השם בחיינו. זה גם במצבים יותר מורכבים, אבל כשיש ברכה ושפע, אז יותר בנקל אפשר לחוש בכך. ובאמת, לאחר קיבוץ הגלויות, אנחנו, לאחר ברכת השנים, לאחר שבאמת יש שפע של ברכה, אנחנו יודעים בוודאי שיהיה קיבוץ גלויות. עוד רגע אנחנו נתבונן על זה קצת יותר, כי זה באמת קורה להתבוננות. אני רק ככה יעבור שוב, שבאמת, וישבר השם את ארזי הלבנון, במדרש ככה אומרים, מתוך שמשבר אישי אומות העולם, אז אנחנו מגיעים לקיבוץ הגלויות, ובמדרש שהולך על פי תפילת תא של חנה, אז רגלי חסידה וישמור, זה מקבץ שמחה מו ישראל, היכולת הזאת להישמר דווקא ברגליים. ודבר שככה מה שאקטואלי לפרשה שלנו, אז כשבא יעקב אבינו למצרים וראה את יוסף ושמעון, כן, צריך לזכור את זה, באמת שיעקב לא ראה את שמעון עד שירדו מצרימה והודיעו לו שיוסף חי, כי בנימין הרי ירד בשביל להוציא את שמעון. אז ברגע שיש את כל הנוכחות של כולם, שוב, בא יעקב אבינו למצרים, אז מיד פתחו מלאכי השרת, אמרו, מקבץ נתחם מישראל. ופה הבאתי עוד מקור שלא הבאתי אותו בפעם הקודמת, גיליתי אותו ממש, ממש כעת, והוא מופלא מאוד, זה כשהכניס יהושע את ישראל לארץ, והוצרכו לברכת השנים, ואז באמת, כפי שידוע מהגמרא, תיקן יהושע לישראל ברכה לארץ, זה הברכה השנייה בברכת המזון, אז אמרו מלאכים, ברוך אתה השם מלך השנים, ולאחר מכן, כשאמר הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, והיה באומו יתקע בשופר גדול, אז אמרו מקבץ נדחי עמו ישראל. זה ככה זה המקורות בסקירה כללית, הייתי באמת רוצה להתרכז במקור הראשון, שמקשר את ברכת השנים לברכת קיבוץ גלויות. אז אם נתבונן רגע בפסוק, וזה ככה באמת, אני נקדיש את השיעור הזה באמת לבואם ועלייתם של כל עם ישראל, מכל קצוות הארץ. אז המשפט הזה, אני זוכר אותו ממש, את הפסוק הזה ואת הרעיון הזה, נאמר מפי הרב בני אייזנר זצ"ל, ככה תמיד בהתרגשות הלב. אז הגמרא, כפי שראינו, היא אומרת שקיבוץ גלויות מגיע לאחר ברכת השנים, כי יש איזשהו יחס מאוד מיוחד בין הארץ לבין העם. ערי ישראל נותנים את פירותיהם בעין יפה, ואנחנו יודעים שהגאולה כבר קרבה. והגמרא בסנהדרין, יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם הגאולה בעתיד לבוא, היא מגיעה דווקא אם יש תשובה, אם עם ישראל שב בתשובה, או לאו דווקא היא מגיעה בכל מקרה. יש מחלוקת ככה, צדדים שונים, לכאן ולכאן, ורבי יהושע בסוף מביא איזושהי הוכחה, ורבי אליעזר שותק אליה, ומיד לאחר מכן הגמרא אומרת, ואמר רבי אבא, תמיד הרב ציודה היה מדגיש, אני יודע לפחות מרבני, שהוו הזאת, וו החיבור, היא מעידה שבאמת הלכה כרבי יהושע, והגאולה לא תלויה בתשובה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, אתה רוצה לדעת אם יש גאולה, אומר לך רבי אבא, פשוט, תפתח את העיניים, פתחו את העיניים, תסתכלו סביב, ותראו, האם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אם אתם רואים שארץ ישראל נותנת פירות, דעו, אנו בגאולה. טוב, אז היום זה ממש קל לדעת שאנחנו בגאולה, אבל כל המאה ויותר שנים האחרונות, זה תמיד ככה ספקות, זה כן נכון, זה תהליך שהוא חיובי, לא חיובי. אז באמת, למה, אני אשאל את זה, אופתח את זה אולי מתוך שאלה, למה באמת נתינת הפירות בעין טובה היא הוכחה לכך שאנחנו נמצאים כבר בשלב של גאולה? אז אנחנו מכירים את הפסוק בויקרא, בתוך כל הכללות יש נחמה אחת, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם, וככה רש"י מביא בישע מדרש, זו מידה טובה. אנחנו יודעים שגם האויבים לא ייהנו מארץ ישראל, וככה גם הרמב"ן פה מביא. זה בשורה טובה. אין ארצנו מקבלת את אויבינו. ארץ ישראל היא מיוחדת לעם ישראל, ולכן ארץ ישראל נותנת פירות רק לעם ישראל, כמו בני זוג. ככל שהם, אפילו שהם מנותקים ומורחקים, את הידידות ואת האהבה ואת החיבה הם יראו רק ביניהם, ולא לאחרים. ובאמת, הרמב"ן עצמו הרי ידוע שהוא הגיע ארצה, וכך הוא כותב באיגרת שמובאת לפניכם מטה, ומה אגיד לכם בעניין הארץ? כל הארץ חורבן, והוא אומר, אם כל חורבנה טובה, היא טובה מאוד, ואני מעריך שגם כשהוא רואה את החורבן, הוא גם זוכר את מה שהוא כתב כאן, שזו בשורה טובה, אנחנו יודעים, עצם זה שאנחנו רואים את הארץ בחורבן, אנחנו יודעים שהיא מחכה לנו, היא מחכה, היא לא נותנת פירות לאף אחד, היא מחכה לנו, ובאמת הוא נותן פה עוד משפט שחשוב לזכור אותו, שכל המקודש מחברו חבר, חרב יותר ממנו, שככל שהדבר לא בשלמות שלו, אז הוא ככה יהיה יותר מרוקן. זאת אומרת, זה ככה באמת אולי, אני פותח סוגריים קצרות, זה באמת אולי דרך להבין את כל הנושא של כללות, זה, מי שקורא את הכללות, זה קשה לקרוא אותם, וככל שאתה מבין ש... הייעוד של עם ישראל זה לא רק לחיות ולהסתדר ולעבור את החיים, אז ממילא הדרישה ממנו היא הרבה הרבה יותר גדולה, ממילא הכללות מבטאות את זה, את עומק החיים שלנו. אם סתם ילדים קטנים וזה, אז אין לך דרישות מהם, אבל ככל שבן אדם אתה יודע את הכוחות שלו, אז אתה אומר לו, אם אתה לא עושה את זה, אז יש חורבן. וכל המקודש מחברו חרב יותר ממנו, זה מעיד על כמה יש לנו להוסיף טוב. אז באמת עצם זה שיש חורבן, והיה חורבן, זה מוכיח שהארץ מחכה לנו, ומרגע ומשעה שבאמת יש כבר פירות, כבר אין שממה, אז אני מעריך שמי מכם יצא לו לראות ולקרוא את ספרו של הרב שמואל אליהו על ספר הנבואה, זה שם דברים ממש נפלאים, ממש ביחס לחקלאות, ביחס לעלייה ארצה, ועל הקשר ביניהם, שבאמת מרגע שעם ישראל חוזר ארצה, לאט לאט, העליות הקטנות, אז רואים ממש איך הארץ נותנת פירותיה בעין יפה, וזה באמת הדברים מתחברים, ברכת השנים וברכת קיבוץ גלויות. על גבי זה אני רוצה להביא דבר נפלא שהתחדש לי ממש ממש היום. אז מובא בשם הרב אליהו גוטמחר, משפט שאני מעריך שאתם מכירים אותו ויצא לכם לשמוע אותו, אני שמעתי אותו פעמים רבות בעודי בישיבה התיכונית, הוא אומר כך, אצלי כבר ברור, שאם יקיימו ישראל, שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך קוף למת משפחות, שיהיה התחלת הגאולה. אתם רוצים שתהיה התחלת גאולה, אתם רוצים לדעת אם יש התחלת גאולה, צריך סך הכל 130 משפחות שיתחילו לעבוד את אדמת הקודש. והדברים מובאים בספר נפש חיה, ורב מוישה נחמני, שהוא חוקר של הרב קוק וזה, אז הוא גילה את אוזני בדבר נפלא. בעל הנפש חיה, רבי חיים אלעזר וקס, הוא בעצמו, בעקבות המכתב הזה שהוא קיבל מהרב גוטמחר, אמר, אם צריך 130 משפחות שיעבדו את אדמת הקודש, אז לכאורה אפשר לקרוא את הפסוק, אני רגע אסדר, אתכם לאחור, מההתחלה. אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, אנחנו יודעים שאם הרי ישראל נותנים פירותיהם, בעין יפה אנחנו יודעים שעם ישראל קרב לבוא, כי הוא מראה כבר את חיבתו לעם ישראל. אבל מה שתמון פה בדברי הרב גוטמחר, וכך שומע אותם רבי חיים אלעזר וקס, זה משהו יותר גדול מזה. זה שאם אנחנו רוצים להתחיל את הגאולה, אנחנו צריכים לגרום להרי ישראל לתת את פירותיהם בעין יפה. ואיך זה קורה? אז אני לא יודע למה 130 משפחות דווקא, יש פה איזה, אולי איזה עומק של כוונה קבלית, אבל מהרגע שיהיה 130 משפחות שהם עובדים את האדמה, הם מתחילים את הפעולה כאן אצלנו, זה כבר פועל על עצם הגאולה, והגאולה הולכת ובאה. וזה מה שעושה רבי חיים אלעזר וקס. הוא לא רק אומר, יש לנו, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, הוא הולך לעשות את הקץ המגולה הזה. הוא הולך לארץ ישראל ונוטע פרדסי אתרוגים, וממש הוא אחד בעצם מהמשפחות האלה, מה-130 משפחות האלה, שבעצם מתחילות את תהליך הגאולה. אז אמרנו, דיברנו על זה שברכת השנים, זה היכולת שלנו לראות את הפירות של הארץ בעין יפה, מתוכה מגיע קיבוץ הגלויות, אבל זה גם אולי הפוך. אנחנו יכולים לעורר את קיבוץ הגלויות, מכוח זה שאנחנו עושים את הפעולות, וזה באמת בעיניי מאוד מתחבר לפתיחה. אז שאלנו למה צריך תקע בשופר גדול לחירותינו, וסנס לקבץ גלויותינו, קודם זה שאנחנו מבקשים על קיבוץ גלויות. אז אני בא בפניכם עוד מאמר שגם הוא ידוע, של הרב קוק, מאמר השופרות, ככה הוא נקרא, הרב קוק אומר אותו בשנות ה-30 של ה-1900, עוד בסביבות עלייתו של היטלר לשלטון, והוא אומר אותם בבית כנסת החורבה, והם נכתבים משוכתבים מאחר מכן, ומובעים באחד מהעיתונים של אז, ודברים מופלאים. אני אגיד אותם בעל פה, אתם מוזמנים לקרוא מתוך הכתובים את המאמר, והשאלה ששאל הרב, למה אנחנו מבקשים דווקא שופר גדול? יש עוד שופרות? והאמת שכן, אנחנו יודעים בהלכה בהלכות שופר בראש השנה, שיש שלוש דרגות. המאדרין מן המאדרין זה שופר של איל, כפוף. אבל בדיעבד כל השופרות כשרים, גם שופרות שהן לא דווקא של איל, אבל המדרגה השלישית היא, אם אין לך שופר כשר בכלל, אז אפשר גם שופר מבהמה טמאה. אתה לא תברך עליו, אבל אתה תשתמש בו כדי לפחות לזכור את הנושא של התקיעה. זה שלוש הדרגות. שופר בעצם, אומר הרב קוק, זה היכולת שלנו להתעורר ולהתעורר על עצמנו, להידחף לגאולה, להבין שהגאולה הגיעה, ואפשר לעשות פה תרגיל, כן? זה תרגיל שאולי מתבקש בשיעור על קיבוץ גלויות, לבקש מכם, כל אחד מכם לכתוב בצ'אט, מאיפה הוא עלה, או מאיפה הוריו, או סבותיו, וכאילו המשפחה. זה תמיד יהיה את זה שהוא שבע דורות בארץ, וזה, אבל תוך רגע אפשר מ-10 אנשים להגיע ל-20 מדינות בקלות. זה פלא גדול, פלא גדול, שמכל העולם, גם מארצות אשכנז, וגם מארצות ספרד, וגם מתימן, כן? אז הולכים ומתכנסים ארצה. מישהו אמר, מישהו תאם את זה, כן? היום אנחנו בדור דור הטוויטר, כן? אז כאילו אפשר תוך שנייה לזה, פעם מי ידע, מכתבים מגיעים תוך מרחק וזמן שאי אפשר לתאר. יש איזושהי התעוררות, יש איזושהי דחיפה שפתאום מעוררת את כל עם ישראל בכל הגלויות להתעורר. ההתעוררות הזאת אולי זה מה שתפס את הרב וקס, כשהוא קורא את דבריו של הרב גוטמחר, שכבר היה מבוגר ולא יכול לעלות ארצה, וזה מה שהוא עושה, הוא מתעורר. הוא אומר, אם הרב גוטמחר אמר שצריך 130 משפחות, אני מהמשפחות האלה. אז זה שופר של איל, אבל יש שופר שהוא של בהמת טמאה, וכך אומר הרב, עוד קודם השואה, וזה מכאיב אפילו לקרוא את זה. יש שופר שהוא שופר קטן ופסול שתוקעים בו בהכרח. בסדר? אז הדרגה הראשונה, אז שופר האיל, זה ההתעוררות מכוח הרצון, לשמוע את דבריו של רב גוטמחר ולהגיע. השופר השני זה השופר של ההתעוררות האנושית הטבעית של חיי לאום. בסדר? זה הציונות הקלאסית. אבל אם אי אפשר, וזה מובע פה מודגש, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע קולו של שופר, והם מטריעים ומרישים באוזנינו. שופר של חיית מאה נהפך לשופרו של משיח. המלאק, פיטלורה, זה גם איזה צורר אחד, היטלר, הם מעוררים לגאולה, ומי שלא שמע את כל השופר הראשון, ואף לכל השופר השני הרגיל, לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו, הוא ישמע לכל השופר התמה, הפסול בעל כורחו. ובאמת לא מברכים על זה כזה מין כללה, אבל אנחנו באמת מתפללים ומבקשים תקע בשופר גדול. אם אני אקח את זה רגע אלינו, לברוך השם, אנחנו לא צריכים לספור 130 משפחות ביישוב בארץ שמגדלים אתרוגים. בסדר? רק אם אני סתם נזכר באתרוגים, אז תגיעו לארבעת המינים, תגלו המון המון משפחות, וכל אחד טוען שהוא מהמתה של הרבי, והוא מהמתה של הרב גוטמחר, והוא מהמתה ש... זה רק 130 סוגי אתרוגים יש לנו מפרדסים שונים. אז ברור שאנחנו בגאולה. אבל יש פה איזו קריאה שאני חושב שהיא לא נעצרת רק בשלבים הראשונים של הגאולה. תקע בשופר גדול זה אומר כל הזמן לפתח את היכולת שלנו, בעוד שאני אתייחס לזה בעוד איזשהו מובן, לפתח את היכולת שלנו לשמוע את השופר הגדול. הקדוש ברוך הוא מעורר, שופר זה איזושהי קריאה, יש איזשהו קול, כן? מובא באחד המדרשים המופלאים, שהקריאה לך לך נאמרה כל השנים מאז בריאת העולם, היחיד אבל שהיה לו את האוזניים לשמוע היה אברהם אבינו. אז יש שופר גדול, אנחנו צריכים להיות קשובים אליו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום? שנת תשפ"א, לא מדבר רק על תשפ"ה, כפי שהמאמר הזה הובא בעיתון. ברור שאנחנו בתהליך של גאולה, אבל אם אנחנו מתעוררים ומקשיבים גם את עומק הרצון האלוקי מאיתנו, מהמדינה שלנו, מכל אחד מאיתנו בסיפור שלו, אז אני חושב קריאה גדולה. תקע בשופר גדול, אנחנו מתפלל לשמוע את השופר הגדול, העליון, השופר של העיל, ולא את השופר הפסול של ראשי ישראל. אז זה רובד ראשון. על גבי זה אנחנו באמת מבקשים לחירותנו, וזה מאוד מחבר אותנו לנושא של שופר בחירות. אנחנו יודעים שבסוף שנת היובל, אנחנו ביום הכיפורים מצווים להעביר שופר בכל ארציכם, כן? זה פסוקים שקורים ממש בסוף תפילת נעילה, ולאחריה תוקים בשופר. אז רוב האנשים זוכרים שתקיעת השופר הזאת אומרת שסוף סוף אפשר לאכול, אבל באמת זה רק רמז, כן? בסופו של דבר זה קריאת הדרור, שמהרגע שביום הכיפורים תקעו בדין בשופר, העבדים, אפילו אלה שרצו את אוזניהם במרצע והחליטו להישאר עבדים, אז הם יוצאים לחירות, וכך גם השדות חוזרים לבעליהם. ואני חושב שיש פה איזו קריאה גדולה. בספר החינוך הוא אומר ששופר, הסיבה ששורשה מצווה, הוא אומר, זה כי לא פשוט לאדון לשלח את העבד שלו. בעצם זה שיש איזו קריאה המונית ויש שופר, אז כולם משחררים, אז זה יותר קל לו. ואני חושב שלא פחות מכך, קשה לנו לצאת לחירות. כן, אנחנו מכירים את מילותיו של רב ברי סחרוף, שאנחנו עבדים עדיין, אנחנו מכורים לרטלין וכולי, על נער אספירין ישבנו. באמת הנקודה הזאת שאנחנו עבדים, אנחנו עבדים להרגלים שלנו, מי מכם זוכר אולי שדיברנו על כך בברכת שלא עשה אני עבד, אנחנו עבדים להרבה דברים, אנחנו עבדים לכל מיני מרחבים של אזורי נוחות, ולא פשוט לצאת לחירות, זה לא פשוט. ואני חושב, בדיוק מה שהתחדש לי היום בבוקר הנקודה הזאת, באמת שזה אתמול ביחד עם חבר, על הנקודה הזאת שעוד לפני שהעבדים יוצאים לחירות ביום כיפור, ההלכה אומרת שמראש השנה ועד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, אבל גם לא משתעבדים לאדוניהם. אלא עבדים אוכלים ושותים ועטרותיהם בראשיהם. יש להם 10 ימים, 10 ימי תשובה נקרא לזה, שבהם הם אוכלים, שותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. יש איזה שזוכר גם ביותר ישראל לתפארה, דיברנו על האתרת הזאת. אני חושב שיש פה איזה קריאה מאוד עמוקה ביחס אלינו. יש את השופר, אמרנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, יש איזו קריאה גדולה לחירות, החירות צריכה להתעורר בתוכנו, אל תקרי, כן, התורה, אל תקרי חרות, אלא חירות. על גבי זה אנחנו חייבים לזכור, חייבים לפתח את הקשב שלנו, אז זה לוקח זמן. עבדים שרצו את אוזניהם, נכון? כתוב שעבדים שלא רוצים לצאת בשנת השבע, אז הם רוצים את אוזניהם במרצע, בדלת, אוזן ששמע על הר סיני, שהיא עבד של הקדוש ברוך הוא, צריך לרצוע אותה. אז מה קורה בעשרת ימי תשובה האלה? עבדים אוכלים ושותים שמחים על תורתם הראשיים, זה לא רק כאילו להרגיל אותם, כן? יש כל מיני סדנאות מהכלא, כדי לצאת מהכלא ולא לחזור לפשיעה, אז יש סדנאות. אז פה זה לא המרחב של סדנה, זה המרחב אולי גם, אבל היכולת שלנו לפתח את הקשב. שכחנו כבר לשמוע את השופר, שכחנו כבר לשמוע את הקריאה לחירות שנאמרת בעולם. אז יש זמן שעבדים צריכים לפתח את היכולת שלהם מחדש להקשיב. הרבה פעמים מרוב שאנחנו מתעסקים המון דברים, אנחנו לא שומעים. יש חדרים כאלה, אף פעם לא יצא לי להיות, אבל זה נראה לי דבר מפליא מאוד. אנחנו כל הזמן ברעש לבן, כל הזמן אנחנו בסביבת רעש. יש חדרים כאלה שהרעש כל כך מבודד מהם, שאתה יכול לשמוע את הפעימות לב שלך. אז טוענים שאחרי שעה הבן אדם משתגע כבר, כי זה משהו שהוא כבר לא יכול להכיל. אבל לפעמים אנחנו צריכים ללכת לחדרים האלה, לשמוע את פעימות הלב שלנו, לשמוע את הקריאה הזאת לחירות שנאמרת בעולם, כן, פה הבאתי בשם רבי יושע בן לוי בסוף, שכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרז את אוי לאנשים מלבונה של תורה, יש פה איזה קריאה, כל הזמן נאמר בעולם, לך לך, כן, שיר יפה של עקיבא תורג'מן, אז לך לך. כמה אנחנו קשובים לזה, כמה אנשים שומעים את הבת קול הזאת, וכמה אנחנו צריכים אולי לחזור ולשמוע, להיות בתדר הנכון של ההקשבה. וכשאנחנו אומרים תקע בשופר גדול לחירותנו, אנחנו לא פחות מבקשים גם את היכולת שלנו לשמוע את השופר. אז אפשר גם להיות כמו הרב וקס, שלא רק שומע את הקול של השופר, הוא גם בעצמו נהיה השופר, כן? הוא נהיה מהמשפחות האלה שמביאות הגאולה. אבל קודם ברובד הראשוני זה לקרוא לנו להקשיב. על גבי זה אני רוצה להביא עוד קומה, אני רק אעיר הערה באמת קטנה, ונשא נס, נשא נס, אז המצודות מתייחס לזה באמת בהקשר של הצהרת כורש, שנשא נס יעורר לב הפרסיים לשלוח יצירים לגולה, כאילו נשא להם נס לרמז הדבר, נס כמו במלחמת האייז, יש איזה משהו שאנחנו מרימים, אז כל הרמזים והערות שיש לנו לגאולה, אז ראינו את הנושא של ההתעוררות, היכולת שלנו לראות בפירות ארץ ישראל, יש פה גם התעוררות שאנחנו רואים גם אצל הגויים, נשא נס לגויים, הצהרת בלפור, אפשר בנקל גם להשוות אותה הנה, ומתוך זה אנחנו מעניינים לקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, התפילה באמת, אני חושב, קודם כל ברובד הפשוט, אנחנו מתפללים, א', להתעורר בעצמנו, להתעורר לגאולה, לראות מה החלק שלנו בגאולה, איפה אנחנו יכולים להוסיף עוד ולקבץ את הנידחים, וב', להתפלל על כל ישראל, שבאמת נתכנס, יש לא מעט יהודים שצריכים לבוא ארצה, אני שמעתי מהרב פנדל שהוא הבטיח שביידן יבחר בשביל לעורר את היהודים לבוא מאמריקה. אז כך קרה, כן, אני לא תיעדתי את זה, אבל מצריך, אנחנו צריכים לעורר. נושאים מפה תפילה באמת לכל ישראל שהתקבצו ארצה. על גבי כל זה אני רוצה להוסיף עוד כיוון נפלא שממש גיליתי ביומיים האחרונים, ויותר מזה, ככה התחדש לי בעקבות דברים שקיבלתי במייל ממש אתמול מהרב יהושע שפירא על שבט דן. אז אם הייתי שואל אתכם כנגד איזה שבט, אנחנו זוכרים שהפרי צדיק, ככה י"ב אמצעיות הם כנגד י"ב שבטים, דיברנו על זה שכל ברכה היא עולם בפני עצמו, כל ברכה יש לה קדושה מיוחדת, אנחנו צריכים להיות קשובים אליה, להתבונן בה, אז כנגד איזה שבט ברכת קיבוץ גלויות, אז כבר גיליתי, אבל אני מעריך שסתם ככה הייתם הולכים לשבט יוסף, אבל באמת התשובה היא של לקוטי הלכות, שזה כנגד שבט דן. שבט דן, וכאן אני ככה אקריא מתוך דבריו, הוא היה מאסף לכל המחנות לקדושה, זה בחינת קיבוץ נדחים, ו... בעצם הוא לוקח אותנו למקום פנימי של הבנה, אבל עוד קודם אני אתמונן בנושא של היכולת לאסוף והיכולת של לקבץ וניצוצות של קדושה, אז אני אדבר רגע על שבט דן. שבט יהודה, אנחנו יודעים, הוא מהשבטים המובילים, הוא הולך בקדמת המחנה ומוביל את עם ישראל. שבט דן לעומתו הוא השבט הגדול ביותר, והוא הולך מאחורה. הוא הולך מאחורה והוא אוסף, הוא המאסף. עכשיו, לא פשוט להיות מאסף. אני מעריך מי מכם שהיה בצבא, אז לפעמים הרבה יותר, זה גם לא פשוט, אבל לפעמים יותר קל להיות הקצין, המוביל, המפקד, קורא אחריי, הוא מוביל מקדימה, ובדרך כלל מי שיהיה איתו זה גם החבר'ה שמובילים קדימה. יש איזו עילה בלהיות מקדימה, בלהוביל. לפעמים הרבה, לא יודע אם הרבה יותר קשה, אבל שוב, זה מרחב שהוא... הוא דורש הרבה יותר עבודה פנימית, זה להיות המאסף. נכון, תמיד הסמל הוא מאחורה, הוא מאסף. אני ממש זוכר בשירות הצבאי שלי, אז היינו באיזשהו מסע ברכס האחרון של הבקעה, וזה ירידות ועליות, ירידות ועליות, ככה זה כל הדרך. בכלל זה נורא, נורא מטה, זה עבודת הנפש מאוד גדולה שזכיתי לה, נראה לי הדבר הכי גדול שעשיתי בצבא, שאתה חוזר לכיוון המחנה, הבסיס שלנו היה בקצה ההר, שהוא עם ככה תאורה גדולה, והיינו עולים עליו, אז זה היה עליות וירידות, עליות וירידות, אבל העניין הוא שבגלל שלילה, אז כל הרכסים מתאחדים, עם אופק אחד, ואתה, כל פעם אתה בטוח בעלייה הקרובה, אתה מגיע להר, כי האור בדיוק היה מעל ההר הזה, ואז אתה מגיע לקצה ההר הזה, ואתה מגיע שיש עוד ירידה ועוד עלייה, כי זה היה איזה, באיזשהו שלב הבנו שיש איזה שמונה כאלה, שאתה עולה ויורד, וכל פעם היינו בטוחים שהקצה הבא של ההר, זה הגאולה, כן? זה הבסיס, ואנחנו סוף סוף נחים, אבל כל פעם גילינו שיש עוד קצה שלו. בכל מקרה, חבר שלי היה מאחורה עם הסמל, והסמל כדרכו, הוא כאילו היה צריך, בדרך כלל, מי נמצא מאחורה? כל החבר'ה שאין להם כוח להיות מקדימה, כל החבר'ה עייפים. אז הוא ככה היה מאחורה, ומרוב שהוא היה עבד קשה כל הזמן, אז הוא פשוט היה נרדם, וכל פעם חבר שלי ניסה לדאוג שהוא לא ייפול אל התאום, אז כל פעם הוא דחף אותו כאילו ימינה. אז לא פשוט להיות מאסף, זה גם כנראה מאוד מעייף. ודן, זה היכולת שלו. היכולת שלו היא להיות מאסף, היא להיות הסמל הזה, היא להיות מאחורה. ועם כל הנידחים, כן, כל המצורעים הרי היו באמת מאחור, בקצה המחנה. עכשיו, מה שמופלא, וזה ככה מתחבר מאוד לשבוע הזה, חוץ מזה בכלל, קיבוץ גלויות, זכינו שפולארד הגיע ארצה השבוע הזה, בכלל השגחה, אבל החודש הוא חודש טבת, ואנחנו יודעים שיש גם כנגד החודשים, יש את השבטים, וכנגד חודש טבת זה חודש, גם חודש דן, והחוש של החודש הזה הוא חוש הכעס. אז אני רוצה לצטט רגע ציטוט יפהפה בשם רבי יהושע, וככה לנסות לחבר את הדברים לאסוף, ולקצר, כי ככה אנחנו לקראת סיום, אבל אתם מוזמנים בהחלט לקרוא את הדברים של הרב יהושע, הם מופלאים ומתחברים עד מאוד. אז חוש הכעס זה החוש של חודש טבת, והשבט, שבט דן, חוש הכעס, חודש טבת, וזה קשור להשבת אבדה. בסדר, השבטו של דן, אמרנו, היה מרובה באוכלוסין, הוא נוסע בחונה, הוא אוסף, הוא, כל מה שהיה נאבד הוא מאסף, בעצם אנחנו יכולים להעמיק בזה, אז בעצם שבט דן יש לו את היכולת המופלאה לאסוף גם את הפרטים. בסדר, אם יהודה מוביל בכוח עם כל האנרגיה הקדימה, אז דן אוסף את כולם, את כל העבדות, את כל האנשים שנאבדו ולא יודעים איפה הם. והרב יהושע מחבר את זה גם לחוש הכעס. חוש הכעס, הנקודה החיובית שלו היא האכפתיות. אם אדם כועס, זה מעיד שמשהו אכפת לו. ובעצם, אם אכפת לך מאוד, אז אכפת לך על כל דבר הכי קטן שאתה רואה. ואם נחבר את זה לשבט דן, אז היכולת שלו לאסוף, היא מגיעה מאכפתיות מאוד מאוד גדולה. ואם נחבר את זה לברכת קש שופר, ואני קצת מקצר כי באמת אנחנו זמננו תם, על הנקודה היא שעיקר התפילה, כך אומר פה הליקוטי הלכות, שהשם יתברך ירחם עלינו, ויקבץ נידחנו בגשמיות ורחניות, דיינו שיקבץ ויאסף לתוך מחנה ישראל הקדושה, כל הניצצות הנידחים על ידי פגם הברית. בעצם, בברכת קיבוץ גלויות אנחנו מתפללים לא רק על הגלויות הגשמיות של עם ישראל שבגלות, אלא על גם כל הניצוצות. אנחנו יודעים שיצאנו לגלות בשביל לאסוף ניצוצות. ניצוצות הכוונה כל מיני הערות, נקודות טובות שנמצאות גם אצל הגויים, גם מכל העמים, אנחנו צריכים לאסוף אותם. ואני חושב שזה גם נמצא ברובד האישי של כל אחד מאיתנו. יש לנו הרבה יכולות, הרבה תכונות, הרבה תכונות אופי, הרבה מידות. היכולת שלנו, וזה מתחבר מאוד לתורה ריש פבית של רבי נחמן, שאני ככה מקצר בה, אבל היכולת לחפש את הנקודות הטובות. כן, דן, לדון לקו זכות. דן ידין עמו. היכולת לדון לקו זכות ולחפש את הנקודות הטובות אצלי ואצל אחרים, בעצם זה לאסוף, זה לקבץ את הנידחים. לא לקבץ את הצדדים הרעים, אלא להפך, לקבץ את הנקודות הטובות, ועל ידי זה שמקבצים את הנקודות הטובות, אתה באמת על ידי זה יכול לשמח את עצמו, וזה יכול להתפלל. ככל שאנחנו באים ואוספים נקודות טובות, והרב ראובן ססון אמר על פי הדברים האלה של רבי נחמן, שבאמת בתפילה במניין, אז מה שקורה זה דבר נורא מופלא, כי כל אחד מביא את הנקודה הטובה שלו, את הברכה שלו היא בכוונה, וקדוש ברוך הוא אוסף את כל הנקודות הטובות יחד לתפילה אחת שלמה ומופלאה. אז באמת אני רוצה לסיים, שאתם מוזמנים שוב לקרוא את הדברים של רבי יהושע, הם מופלאים, הוא ככה ממש שוזר את כל התהליך של הגאולה, למה כל התהליך של הגאולה האחרונה מתחיל דווקא מגוש דן, ולמה יש אבא, האבא של המשיח הוא משבט יהודה, אבל האמא היא משבט דן. והוא עושה שם מהלך באמת, באמת מופלא, אבל באמת אני חושב שזה איזה קריאה, היכולת שלנו, אנחנו נמצאים בדור שהפרט הוא מאוד מאוד חשוב, נכון, כל הפוסט מודרנה, הנרטיב של כל יחיד ויחיד, וזה נקודה, זה מצב שלילי, כי אין אמת ואין זה, אבל באמת ההערה הנקודה החיובית של זה, זה באמת תורה של, תורת ברסלב, היכולת להרים כל אחד, כל פרט, לדון אותה לקו זכות, היכולת שלי להסתכל על אחרים לדון לקו זכות, זה היכולת שלי לקבץ נדחים, לדעת למצוא חן בעיני כל אחד, זה הפעולה שלנו, מציאת החן זה עבודה של כל אחד, הוא מוצא את החן, ומאלה גם הזולת מוצא חן בעיניו גם. ומתוך זה אנחנו בעצם מעוררים את הנקודה הזאת של הכוח של דן, לאסוף את הנקודות הטובות, ומתוכם אנחנו באמת מרומים את הגאולה באמת ברמה הרבה יותר גדולה, שהגאולה היא מגיעה עד הפרטים הכי 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 קטנים. ובאמת אני אסיף דבר אחרון, הערה נפלאה של חבר, שהוא אמר שאנחנו מקובלנו שהאתיופים, יהודי אתיופיה, הם גם משבט דן. בעצם זה שהם הגיעו אלינו, הם הגיעו אחרונים באמת, תהליך הגאולה האחרון, אז אנחנו יודעים שנאספו כל שבטי ישראל כבר נאספו, כי שבט דן זה העניין שלו, הוא השבט המאסף, אז אנחנו ככה נאספנו כולנו ארצה, אנחנו צריכים עכשיו לאסוף גם את כל החלקים הרוחניים והפנימיים בתוכנו, אני ככה אסכם את שראינו, אז א', אנחנו מתחילים את תהליך של הגאולה, אנחנו מתחילים מקיבוץ גלויות ונעבור בעזרת השם השבועות הקרובים את כל התהליך של המשפט וכו', ויש הרבה סימנים שאנחנו בגאולה, יש את הפירות שניתנים בעין יפה, אבל יש גם את התנועה הזאת של הרווק ששומע את קריאתו של הרב גוטמחר, והוא בעצמו הולך לעשות את זה. הוא שומע את השופר והוא בעצמו הולך לעשות את הסימנים. אם יש סימנים שארץ ישראל נותן את פירותיה בעין יפה, אני זה שייתן ועזרה את הפירות, עזרה את העצים שיתנו את הפירות, ואנחנו צריכים להתעורר מכוח השופר הגדול, לפתח את הקשב שלנו אל החירות, ולא פשוט לצאת לחירות, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים אולי את העשרת עם התשובה הזאת, לפתח את היכולת שלנו להקשיב, ויש פה באמת העניין של לדעת להיות מאסף, להיות כמו שבט דן, לחפש את העבדות, העבדות של הנפש שלנו, העבדות של כלל ישראל, העבדות של הזולת, להביא לו את העבדות, ולדון לקו זכות, בתוכנו ואצל אחרים, באמת מתוך הפרט אנחנו מתרוממים אל הכלל, ומתוך הכלל אנחנו גם מתרוממים אל הפרט, יש פה איזה נקודה שלמה ומופלאה, ואני רוצה לחתום בדבר מופלא שראיתי בבית אלוקים למבית, בעודי ככה לומד את הברכה, הוא שאל שאלה כזאת, מה יקרה בזמן המשיח? אנחנו קודם נתקע בשופר גדול לחירותנו, השיב השופטנו, מה נעשה כבר אחרי שכבר קיבוץ גלויות יהיה, ותהיה תחיית אמיתיים, והכל יהיה כבר שלם. אז יש בזה מה להעריך בכלל בתפילה של אחר הגאולה, והיה שיעור של הרב לוריה, מי שזוכר ביום עיון על שבת, אבל פה הוא ככה לוקח את זה מאוד לנקודה, שבעזרת השם, אחרי הגאולה, אנחנו נשמור על תפילת 18 כתקנה לגמרי, אבל אנחנו רק נוסיף מילה אחת בתחילת כל ברכה. נודה לך, נודה לך על זה שתקעת בשופר גדול, ושמענו אותו, ונסעת נס לקבל תהילותינו, וקיבצתנו מכל הגויים. כל הברכה הופכת בעצם לתנועה גדולה של הודעה, בעזרת השם שנזכה להיות קשובים לכל הזה, ולהתעורר ולעשות מכוח הכל הזה, בעזרת השם נזכה גם בהמשך גם להודות על כך. וברוכים תהיו.